שעה היסטורית באמצע דרך חיי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הקומדיה האלוהית של דנטה אליגיירי.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
על דנטה אליגיירי, גדול המשוררים של ימי הביניים, ולמעשה מבשר הרנסנס.
כן. שנולד במאה ה-13?
כן, ב-1275 עיקר... חושבים, כי הוא לא נתן פרטים על לידתו, אם כי הוא היה נוכח בה.
ואנחנו כמובן זוכרים אותו בעיקר בזכות כן. הקומדיה האלוהית.
הקומדיה האלוהית ששמה מעוררת תימהון.
כי היא לא מצחיקה בכלל.
כי זה לא קומדיה. ואלוהית מפני שבוקאצ'ו הוסיף את השם אלוהי.
אז מה, דנטה קרא לזה רק קומדיה?
הוא קרא לזה קומדיה. קומדיה זה עלילה. עכשיו הוא מספר, באמצע חיי, בתנך חיי האדם זה 70. אמצע הוא ב-35. מילוטרווי פונסל באוסקורה, מצאתי את עצמי ביער חשוך, כי רגילי תביא אל הסמריטה, מפני שהדרך הנכונה נעלמה. זאת אומרת, זה משבר נפשי עמוק מאוד. מי היה דנטה אליגיירי? דנטה אליגיירי טען שמשפחתו באה מן הרומאים העתיקים, אבל כשהוא נדרש להגיד מי, אז הוא הגיע רק לסבא שלו.
כלומר, היה לו קשה לספק בסיס לטענה הזו שלו.
כלומר, הוא אמר שהאופי שלי מוכיח שאני בא מן הרומאים העתיקים.
אבל הוא היה בן אצולה?
כן, הוא היה בן אצולה, אבל בפירנצה הפוליטיקה היא הייתה יותר חשובה מן המוצא. והיו שתי מפלגות גדולות. המפלגה שתמכה באפיפיור, הגוולפים, שמות המפלגות הללו בא מגרמנית משובשת.
כן, זה לא נשמע איטלקי, גוולפי.
וייבליק, הגוולפים והגיבלינים.
אני חייבת לומר לך שזה נשמע כמו בני עם מספר של טולקין, הגוולפים, ואיך אמרת?
גוודולינים? גוולפים גיבלינים.
גיבלינים.
כן.
אוקיי, מי הם?
הם תומכים או באפיפיור או בקיסר. איטליה לא הייתה עצמאית, היא הייתה מחולקת בין עשרות מדינות קטנות. היו גם מדינות חשובות ועשירות כמו ונציה ופירנצה, והיה גם אזור מפגר שזה דרום איטליה, נאפולי וכל זה.
אבל הקיסר שלט בכל אותן עשרות מדינות?
באופן תיאורטי.
ובאופן מעשי המשפחות העשירות בכל בהחלט, בהחלט. עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה,
כן.
הן אלה שהכתיבו את הטון.
בדיוק. ודנטה היה אותם אנשים שהיה מאוד גאה ממוצאו, אבל הוא לא נהנה מירושה גדולה, ועל כן הוא היה חייב למסת לנהל חיים פוליטיים אשר חדרו בו עד העצם. על כן דנטה אליגיירי היה גוולפי. כלומר, תמך באפיפיור, אבל הגוולפים היו מחולקים בשתי סיעות.
גם הגוולפים בינם לבין עצמם מחולקים.
כן, okay. הגוולפים השחורים, שהיו ביד השלטון האפיפיור המוחלט, הגוולפים הלבנים, שרצו גם לתת לאפיפיור שלטון לא ישיר, אלא בנוי על חוקה.
Thank you.
נקלעתי בתוך המארג הסבוך הזה, להבין בכלל את עצם הסכסוך. ישנו האפיפיור וישנו הקיסר, והם מתחרים על השליטה.
ישו לא נתן בסוף ברור להבין מי השליט העליון. כמובן, היו פרשנים שטענו שהאפיפיור השליט, סוף סוף הוא ממלא מקומו של ישו, אלה הם הגוולפים, ואחרים טענו שהקיסר הגרמני הוא שליט גם על איטליה, ואלה היו הגבילינים.
כלומר, מדובר בעצם בקיסר גרמניה.
כן, בהחלט.
והגרמנים כבשו את איטליה.
כבשו את איטליה אי אפשר להגיד, אבל הם שלטו על איטליה, יכלו כל פעם להתערב.
מתוקף מה? מתוקף...
תוקף קיסר, ששליט עליון. זה, לא האיטלקים קיבלו את זה, היו איטלקים ורצו שכל אחד יהיה שליט בעצמו.
כלומר, רצו אוטונומיה לכל מדינה ומדינה קטנה
בהחלט,
כזאת.
בהחלט, שהיו מדינות עשירות מאוד.
אני מתארת לעצמי אבל שהמאבק בין הקיסר לבין האפיפיור לא נגע רק לאיטליה, הוא ודאי גם התרחב לשאר מדינות אירופה באותה תקופה.
אבל, כן, אבל איטליה לא הייתה בעלת מדינה אחת גדולה. בצרפת היה ברור מי הם תומכים, הצרפתים תמכו באפיפיור
כן.
כדי לא לתמוך בקיסר. ואיטלקים לא היו כל כך מאושרים, אם כי אנחנו בתקופה שאנחנו מדברים עליה, מתגבשת מדינה חזקה, פירנצה, שאחרי ונציה הייתה המדינה המובילה באיטליה.
היא גם הייתה עשירה כלכלית, אבל גם תרבותית.
תראי, האושר שלה זה מפני שהיא הייתה באמצע הים התיכון. ורכן היא יכלה לסחור עם המערב ועם המזרח. החיים הפוליטיים היו מאוד מאוד קדחתניים. תוך כדי מאבק על עמדתם באיטליה, הם נחמו גם על עמדתם בתוך פירנצה,
כן.
על שתי המפלגות הללו.
ואתה אומר, בתוך המחלוקת הזו, דנטה משתלב בין הגוולפים.
הגוולפים הלבנים.
הלבנים. כלומר, סמכויות לאפיפיור, אבל לא סמכויות בלעדיות, אלא מוגבלות על ידי חוקה.
בדיוק. דרך אגב, הוא הכיר את האפיפיור. בוניפקיוס השמיני הייתה משלחת מטעם פירנצה, והאפיפיור ביקש ממנו דווקא להישאר ברומא, כי הוא רצה להשפיע עליו. כלומר, האפיפיור הבין שהכוח האינטלקטואלי הגדול של המשלחת הפלורנטינית זה דנטה.
אבל צריך לומר שבשלב הזה דנטה כבר איש ידוע ומפורסם. אנחנו עכשיו מדברים בשלב שבו הוא כבר מקובל כאיש רוח.
כאיש רוח נועז ביותר. מפני שהוא העיז לעשות מה שאף סופר אחר לא עשה, הוא כתב באיטלקית. כולם כתבו בלטינית. ועל כן אפשר להגיד שהוא פתח לפני הציבור יצירתו, שלא היה מקובל אצל אחרים שכתבו בלטינית.
לטינית הייתה שפת הקודש, השפה שבה מדברים הכמרים, השפה שבה כתובים כתבי הקודש, האיטלקית הייתה השפה השגורה בפי כל ברחוב.
כן, דרך אגב, כתבי הקודש נכתבו בעברית. אבל התרגום היה לטיני, כן.
וזה, הציבור אז לא דיבר לטינית? זו הייתה רק שפתם של המשכילים ואנשי הדת.
בוודאי. וההעזה של דנטה היה שלמרות הלעג והשלילה שנתקבל הרעיון שלו לכתוב באיטלקית, הוא הצליח להעלות את השפה האיטלקית לרמה גבוהה מאוד במילה ספרותית, ואחריו, המשוררים אחרים, וגם פרוזאיקנים, כתבו איטלקית. וזה כמובן היה צעד גדול נגד הבורות.
Thank you.
לא רק צעד גדול נגד הבורות, זה גם צעד שבאמת מעיד על אומץ לב, כי הוא יוצא כאן למעשה נגד כל המוסכמות המקובלות במיליה שלו, במיליה של אנשי הרוח.
בדיוק.
וזה לא טריוויאלי, כלומר, איך אני מתארת לעצמי שעמיתיו, חבריו, תקפו אותו? זלזלו לא בו, כולם. לפחות בהתחלה.
בהתחלה, אבל היו אנשים שתמכו בו, כמו משל בוקאציו, שהוא נתן את השם אלוהי ליצירתו של דנטה.
והזכרנו כבר את בוקאציו, אולי שתי מילים, מי הוא?
בוקאציו כתב את דקאמרון, שזה 100 סיפורים, 10 ימים וכל יום 10 סיפורים.
בצל מגפת הדבר הגדולה, מצליחים לברוח כמה דווקא, צעירים.
10 צעירים, 7 בנות ו3 גברים, הם בורחים למקום, וזה רעיון נכון, רעיון שומם, כדי שהם יוכלו להידבק. ושם הם נשארים וחיים, בתנאי שכל אחד יספר 10 סיפורים במשך 10 ימים.
וכך 10 סיפורים מכל אחד במשך 10 ימים, אנחנו מגיעים ל-100 סיפורים, והסיפורים האלה הם סיפורים אירוניים מאוד, מלאי לעג.
אנטי-דתיים.
כן.
הסיפור הראשון, למשל, מדובר על גנגסטר, על שודד,
כן.
אשר בסוף ימיו נתן מתנות לכנסייה, ועל כן הוא הוכרז קדוש. ועל כן הנוצרים הטובים היו מתפללים לחדל אישים.
אז בוקאציו תוקף בספר הזה בחריפות רבה מאוד את אנשי הדת, את השחיתות שפשטה אז בשלטון, והוא עושה את זה באיטלקית בעקבות דנטה.
נכון. דנטה כתב מה שהוא קרא דולצ'ה סטיל נואבו, הסגנון המתוק החדש, בטוסקנית, בשפת הרחוב,
כן.
בפירנצה. והוא פתח את הדלת גם לבוקאציו, שכתב את דקאמרון גם כן באיטלקית, ופטרארקה, משורר נוסף, שכתב את זה גם כן באיטלקית. כאן הוא שחרר, והוא עשה צעד גדול נגד הבורות. מפני שעכשיו האיטלקים יכלו לקרוא את היצירות הגדולות הללו בשפתם, ולא חייבים ללמוד לטינית.
איך אבל הוא התחיל? מה הייתה היצירה הראשונה שאנחנו יודעים שהוא פרסם? זה ישר התחיל בקומדיה האלוהית?
לא, לא. הקומדיה האלוהית, הוא כתב את זה יותר מאוחר, מפני שהיה לו משבר רוחני. באמצע דרך חיי, מצאתי את עצמי ביער חשוך. ואז מה קורה לו? הוא פוגש את וירגיליוס, שזה משורר לטיני דווקא. באיזו שפה הם דיברו, זה לא ברור.
מה, הוא לא ידע לטינית? לא יכול להיות.
כל אחד ידע לטינית.
בדיוק, אבל אתה אומר, לא בטוח באיזו שפה הם בחרו להשתמש.
כן, מסתבר שדיברו פלורנטינית.
שזו השפה של פירנצה.
בדיוק.
של התושבים בפירנצה.
פירנצה, פלורנטיה בלטינית, היא עיר אשר הרומאים נתנו את זה לחיילים משוחררים. ושם כמובן היו גם פרחים, אבל היו גם יצירות גדולות מאוד, והיא על נהר ארנו, שזה אזור פחות או יותר פורה באיטליה, אבל העזר של דנטה היה שהוא כתב במה שהוא קרא דולצ'ה סטיל נובו, הסגנון המתוק החדש.
שמה כולל הסגנון הזה?
הסגנון הזה יהיה השפה האיטלקית. הספרותית.
כלומר, הבחירה בכתיבה באיטלקית, זה לב ליבו של הסגנון החדש, או שיש
כן,
עוד
כן,
מאפיינים?
כן, כן, אבל היא עזה, כלומר, בתקופה הזאת, ספרים עם תוכן כל כך נעלה, כמו קומדיה אלוהית, הייתה חייבת להיות בלטינית, ועל כן דנטה עמד על זה, והוא מספר שזה קרה לו כאשר בגיל 35, נתקף על ידי משבר רוחני עמוק.
ותכף אנחנו נרד לשורשיו של המשבר הרוחני הזה, אבל אני עדיין מבקשת להבין ממך איך נראתה תחילת הדרך של דנטה.
טוב, הוא כתב מההתחלה, הוא העדיף לכתוב, הוא יודע לטיני טוב מאוד כמובן,
כן.
אבל הוא העדיף לכתוב באיטלקית.
כבר בתחילת הדרך, כלומר הוא לא המתין לרגע שבו יהיה לו מעמד מספיק חזק כדי שהוא יוכל לבצע את הצעד הזה.
היה לו מעמד מפני שהוא היה איש פוליטי, והוא היה גואלפי לבן,
כן.
גואלפי מתון, והוא רצה שפירנצה תהיה רפובליקה פחות או יותר דמוקרטית.
La cosa amata l'amante si fa vile. Quando l'amante è giunto all'amato, la si riposa. Quando il peso è posato, lì si posa. Se la cosa amata è vile, l'amante si fa vile. Quando l'amante è giunto alla
Firenze ta irta siatit. Ve od lifnei Dante yatsa chok shekol echad sherotze lemale tafkid bememshala chayav liyot bal mikto. Al yedei chok haze husru kol haparazitim vanashim lelo mikto asher tanu shebiglal hamotza shelahem hem chayavim liyot beniul hamedina.
Klomar הלאה האליטות הישנות של אנשים שקיבלו את משרתם ומעמדם רק מתוקף האצולה המשפחתית. מעכשיו אנשי המלאכה הם אלה שקובעים את תמונת המצב, וזו גם הפריחה של הגילדות המקצועיות, נכון?
כן, אתה חייב להיות חבר גילדה, אחרת אתה לא יכול למלא שום תפקיד בפירנצה. זה מאוד דמוקרטי.
בוא נזכיר רק מהן הגילדות.
גילדות הן חברות של בעלי מקצוע.
איגודים מקצועיים, למעשה.
בדיוק. ודנטה, כדי להיות איש פוליטי, בחר להיות רוקח.
יפה.
כן.
קצת כמו צ'רניחובסקי שלנו שהיה רופא.
נכון, אבל כאן יש פרט קטן, שספרים מכרו בבתי מרקחת. ככה שהוא לא היה כל כך רחוק מן המוצא שלו, אבל כמובן התתאימה הייתה גדולה מאוד, אבל הוא עמד על זה, כלומר, הוא היה מאוד עיקש. וזה סיפור חייו, שיש כמה פרטים די מדהימים. הוא טוען שבגיל 9 הוא התאהב בביאטריצ'ה פורטינארי.
בגיל 9 הרבה ילדים מתאהבים, מה מדהים בזה?
הוא התחתן.
הוא התחתן?
עם אישה אחרת.
בגיל 9?
לא, הוא התחתן בהמשך הזמן.
אוקיי, כי אחרת זה היה קצת מטריד.
כן. לא, דרך אגב, אני אמרתי שאתה יכולת להתחתן גם בגיל 9. כלומר, היית מזמין נוטריון, והיה רושם שפלוני אלמוני מבטיח להתחתן כאשר להתגבר עם זאת וזאת, וזה היה סוף התהליך.
הנוהג של אותם הימים, כבר בגיל צעיר, היו קובעים עם מי תתחתן בעתיד.
כן, אבל מה שמעניין זה שדנט התחתן, באמת, לא עם ביאטריצ'ה פורטינארי, עם אישה אחרת שהוא לא מזכיר אותה אפילו פעם אחת ביצירותיו.
אבל מי ביאטריס?
ביאטריס זה אחת שהוא פגש אותה בגיל 9 ברחוב.
כן.
ועד גיל 18 הם המשיכו לברך זה זאת כאשר נפגשו ברחוב.
טוב.
כן.
עד כאן נשמע תמים.
כן.
ובעצם הוא מכניס את ביאטריס לתוך היצירה. זה לא רק שהוא אומר לה שלום ברחוב.
בדיוק. ומה מעניין זה שהיא מלווה אותו בגיהינום, מלווה אותו עכשיו בהמצאה הגדולה של דנטה ושל הכנסייה הקתולית, היות והיא התעשרה מאוד, והכסף מילא תפקיד גדול מאוד, הקתולים, האיטלקים, המציאו מדור חדש של החיים אחרי המוות. כלומר, לא גיהינום או גן עדן, אלא גם פורגטוריום, כלומר, מטהר, אזור מטהר. מי שפשע או מי שחטא, אבל לא באופן חמור מדי, יכול להמתין במין פרוזדור לגן העדן, כדי שהתפילות של קרוביו ושל עצמו יצילו אותו מן הפורגטוריום ויכניס אותו לגן העדן.
וזה מה שקורה אצל דנטה לביאטריס?
כן.
למעשה מתה בגיל צעיר, נכון? אם אני לא טועה.
כן, כן, בגיל 20 ומשהו. ומחוץ לברכות ברחוב הם לא התקדמו יותר. אבל אחרי זה, כשהוא כתב את הספר שלו, ביאטריס שמובילה אותו בפורגטוריום, כלומר, הוא מתאר לעצמה.
כלומר, הדמות שלו מגיעה אל אותו אזור טיהור, שבו הוא יכול לחפר על חטאיו.
כן.
ומי שמביאה אותו לאותו אזור היא אותה ביאטריס, הילדה שבה הוא התאהב בגיל 9 ולא זכה לממש את אהבתו אליה.
בדיוק. הוא התחתן, דרך אגב, במיסה אחרת, שלא מזכיר אותה אפילו פעם אחת ביצירותיו.
זה...
והיא ילדה לו 3 ילדים.
אוי אוי אוי.
כן.
כלומר, לא אוי אוי שיש ילדים, זה מאוד משמח, אבל אני רק אומרת, חבל, היא בטח נעצבה לליבה שהוא לא הזכיר אותה ולו פעם אחת.
היא לא ידעה אולי.
כנראה שלא הייתה שם אהבה גדולה.
בדיוק. היא הייתה אינטרס.
אז זה באשר לפן הרומנטי, אבל אם אנחנו מנסים להעריך את עבודתו של דנטה, כמה היא הייתה נפוצה באותם הימים?
משק הכספים התפתח מאוד באיטליה. זאת הייתה מדינה קפיטליסטית.
כבר אז?
כבר אז, כן. ועל כן, היצירה של דנטה רכשה המון אוהדים. כולם הכירו את זה, למשל, מצאו 800 כתבי יד של הדיווינה קומדיה לפני מותו של דנטה. כלומר, 800 אנשים העתיקו את היצירה הגדולה הזאת בכתבי יד שונים.
דנטה משתמש בתפוצה הגדולה הזו של היצירות שלו כדי להביע את דעותיו הפוליטיות שהזכרנו בתחילת התוכנית?
קודם כל הוא מנצל את ההמצאה החדשה הזאת של הקתולים האיטלקים. יש פורגטוריום, יש אזור מטהר. ועל כן רוב האנשים שהוא כותב עליהם נמצאים באזור המטהר, לא בגיהינום, אם גם בגיהינום כמובן, ולא גן העדן.
אבל זה לא מתואר אצלו בלעג או בלגלוג.
לא, לא, להפך, באופן רציני מאוד.
אבל יש משהו שלא ברור לי, כי אתה ציינת את החברות או את הקשר בין דנטה לבין בוקאצ'ו.
כן.
אבל בעוד שבוקאצ'ו כותב טקסטים נגד הכנסייה, נראה שדנטה משתף איתה פעולה גם בכתיבה שלו וגם בפוליטיקה שהוא מנהל, כי הוא תומך באפיפיור.
הוא תומך באפיפיור באופן מתון.
כן.
כלומר, הוא היה בין הגואלפים הלבנים.
כן.
לא הגואלפים השחורים שהיו קנאים והגזימו ביחסם של...
אבל של... איך אתה מסביר את הקשר הזה ביניהם, את ה...
של מה?
של דנטה ובוקאצ'יו, כי הם מובילים רעיונות אחרים.
בוקאצ'יו קרא את דנטה, העריך אותו, הם הכירו זה את זה.
אבל לא הסכים עם דעותיו.
אני לא אומר שדנטה היה כל כך מגן על הכנסייה ועל השקיטות שלה.
אוקיי.
הוא הייתה לו חזון, והוא מתאר את החזון בספרו הגדול.
שלא קרא את הקומדיה האלוהית של דנטה, כי הרי ידוע שכולנו קראנו את היצירה הזו.
בדיוק.
בוא נתאר בכל זאת לאחד שלא הספיק לקרוא. מה קורה שם?
זה סיפור הסערה הנפשית הגדולה של הקפאותו ביותו בין 35.
אבל מה מקורה של הסערה הזו?
כנראה פיקפוקים דתיים. זאת התקופה מאוד מאוד מליאת אנשים שהטילו ספק באפיפיור. אם כי זה היה אסור להגיד את זה. כי האפיפיור יכול היה להשתמש במוקד ולשרוף את האנשים שלא חשבו כמוהו. והוא ישתמש בזה בשפע.
לשמחתנו אנחנו כבר חיים בתקופה אחרת, כן. ולכן כנראה שלא נשרף בעקבות התוכנית הזו.
בדיוק. למעשה הקומדיה האלוהית, ואני אמרתי שהאלוהית זה התוספת של בוקאצ'יו.
כן.
והיה עוד משורר, פטרארקה, שהם שלושתם, דנטה, פטרארקה ובוקאצ'יו, הם נמצאים המעיינות הגדולים של הספרות האיטלקית. אין אדם איטלקי משכיל שלא מכיר את היצירות הללו, הוא לא מצטט מהם.
אז המשבר העמוק הזה, הדתי, הרוחני, שבו הוא נמצא, מוביל אותו לכתיבת הספר.
בדיוק.
מה קורה בספר?
בספר הוא פוגש את וירגיליוס המשורר הלטיני.
כן.
זה מעניין מאוד שזה קשר עם עולם העתיק. ווירגיליוס מוביל אותו בפורגטוריום, כלומר, קודם כל...
באזור הטיהור.
באינפרנו, כלומר, בגיהנום.
כן.
אחרי זה בפורגטוריום, ואחרי זה הוא רואה את גן העדן, ובגן העדן הוא רואה את השילוש הקדוש, שזה מרכז האמונה של הקתולים.
האב, הבן ורוח הקודש.
בדיוק. אבל הספר הזה הוא גם ספר פוליטי, נלהב, והוא לא נתן דעות אחרות לשלוט ביצירה הזאת, ועל כן יש, היה מיד ריב בתוך פירנצה איך להתייחס ליצירה הזאת. כולם הודו שזו יצירה גדולה, שזה סומה פואטה, שהוא המשורר הגדול ביותר, אבל דעותיו היו שלו. ולא כל מי שקרא את הספר היה חייב להסכים איתם.
אז מה הדעות שמובעות בספר?
הדעות שכמובן שהאפיפיור יכל לשלוט, בתנאי שהיה אפיפיור טוב. על כן, כאשר הוא נפגש עם האפיפיור, בוניפציוס השמיני, זה האפיפיור שאחרי הריב עם צרפת, גם כן על ענייני דת, עם פיליפ היפה, מלך צרפת, הוא מקבל אותו כחבר המשלחת הפלורנטינית.
ולכן הוא בעצם מבקש ממנו להישאר כדי לשכנע אותו שהוא אכן אפיפיור טוב.
כן,
הזכרת את הריב עם צרפת, מה בדיוק היה שם?
הריב הגדול היה בין האפיפיור הזה, בוניפקס השמיני, לבין המלך פיליפ של צרפת. גם כן בעניין השליטה בתוך המדינה, מי שולט.
וצרפת אמרת בחרה באפיפיור.
צרפת בחרה באפיפיור מתון. התפתחה דת שנקראת הקתוליות הגליקנית. גליה זה השם הקדום של צרפת.
כן.
ששם הוא קרא לשים גבול לדרישות האפיפיור, ולא להיכנע לה גם לפניו. אחרי זה האפיפיורות התפלגה. חלק נשאר בצרפת, בעיר אביניון, וחלק ברומא. ועל כן היה מאבק במשך חיי אדם בין שתי עשיות הללו, עד הסוף הם התפייסו, האפיפיור חזרה לרומא, והאפיפיור שנבחר על ידי הקרדינלים היה הסמכות הגדולה ביותר בכנסייה הקתולית.
פיצול פוליטי, אלא גם, כמו שאתה אומר, פיצול דתי, מכיוון שהאפיפיורות באביניון קידמה דת מתונה יותר מזו שברומא.
מתונה יותר מפני שהייתה באביניון, כלומר, בתוך צרפת. ולכן הייתה חייבת להתחשב עם מלך צרפת.
כן.
ומלך צרפת עודד מה שנקרא הגליקניזם. גליה זה השם הקדום של צרפת.
כן.
וגליקניזם זה קתוליות לאומית. שלא נותנת לאפיפיור דריסת רגל בלתי מוגבלת, אלא רוצה שהאפיפיור וכל הכנסייה יתחשבו בתנאים המיוחדים של צרפת.
אבל זה רק צרפת הצליחה להשיג, כי בשאר המדינות באירופה האפיפיור עדיין היה, כן, על פי רוב זה שידוע לעליונה.
כן, אבל תשכחי שהרפורמה שפרצה בגרמניה עד הסוף שמה קץ לשלטון האפיפיור באופן מוחלט.
כן.
כן, קשה להיות אפיפיור.
עדיף להיות היסטוריון, אתה אומר.
לפי דעתי, כן.
אנחנו נזכור את ההצעה הזו, אולי ניישם אותה בעתיד.
ועכשיו, זה עניין מאוד מעניין. איטליה לא הייתה מדינה עשירה, אבל הייתה באמצע הים התיכון. ולכן היו היחסים גם עם הערב וגם עם המזרח. ולכן היא הייתה משנה דתית מאוד מתונה. ויכולת להשמיע דעות שבמקומות אחרים הכנסייה אסרה אותם.
אבל יחד עם זאת, לב הכנסייה נמצא ברומא, כלומר זה מקום השליטה שלה, ממנו היא שולטת על העולם, על אירופה כולה לפחות.
כן, אבל צרפת אומרת, כן, כן, שב בבקשה ברומא, ותשלוט על הכנסייה, אבל השלטון שלך חייב להיות מתון.
מוגבל.
מוגבל, ולא לפגוע באינטרסים הלאומיים שלנו, זאת אומרת, אינטרסים גליקניים.
כן, זה נכון, אבל יש עדיין משהו שהוא לא בהכרח פשוט, בזה שדווקא בלב מושבה של הכנסייה, שם אתה אומר שהדת הייתה הכי מתונה.
בהחלט, מפני שהם היו סוחרים. סוחר לא יכול להיות קנאי. הם סחרו עם ארצות ערב, והם קיבלו מארצות ערב גם שטחים בתוך ארצות ערב, שהיו שטחים של פירנצה, שקנתה את זה מן השליטים הערבים. על כן הם ידעו שזה הערבים אינם שידים, בניגוד לדעת האחרת, נפוצה גם היום. ועל כן הם היו מאוד סובלנים.
והסובלנות הזו בין השאר היא מה שאפשרה לאדם כמו בוקאצ'יו לפרסם את הדקמרון.
בהחלט. והדקמרון היה ספר מאוד פופולרי. וכאן יש פרט אחד שאני מאוד מדגיש אותו. הדקמרון נכתב אחרי הדבר הגדול, השחור. כלומר, אחרי שהם התפטרו ממחלה מחרידה
שגבתה אוכל... את חייהם של
כן, כן,
המונים.
אלפי אנשים.
כן.
פתאום הם יכלו גם להתעלות בעצמאות מסוימת של הכנסייה המקומית, ולא לקבל את הצו האפיפיור ללא ערעור. ואני רוצה להגיד לך שהיום אנחנו חייבים להבין שהאמונה האפיפיור הייתה חזקה מאוד. ההוכחה היא שנפוליאון, אחרי המהפכה הצרפתית, אשר הייתה פחות או יותר אתאיסטית, מצא את הצורך להזמין את האפיפיור כדי להכתיר אותו בפריס, סימן שאחרי המהפכה הצרפתית עדיין לאפיפיור הייתה איזושהי שליטה רוחנית.
וזה 500 שנה מאוחר יותר.
בדיוק. כלומר... קאצ'ו וגם דנטה הבינו ששלטון האפיפיור הוא חזק מדי כדי לערער אותו, ועל כן באה עכשיו ההמצאה הגדולה בגלל שלטון הכספים, ומן העובדה שפירנצה התעשרה מן המסחר,
כן.
הם המציאו להכניס את המסחר בגן העדן.
וכשאתה מדבר על מסחר בגן העדן, אתה בעצם מחזיר אותנו לפרוגטוריום, אותו אזור ביניים. למה זה מסחר?
מפני שאם אתה מתפלל ואם אתה תורם לכנסייה, אתה יכול להוציא את הקרוב שלך מן הגיהנום, או מן הפורגטוריום, מן הגיהנום זה יותר קשה להוציא אותו, אבל מן הפורגטוריום, ולהעלות אותו לגן העדן.
שזה לימים בדיוק הדבר שלותר התקומם נגדו, היכולת לקנות מחילה דתית
בדיוק.
בכסף. הכנסייה מנסה לתרגם את האמונה ואת הפחד של האנשים מהעתיד לבוא בעולם הבא, לכדי ממון. הם אומרים, תשלמו לנו, נמחה לכם על החטאים.
היא פשוט עשה לתרגם את הפריחה הכלכלית של איטליה לרווחים שלה.
וזה עובד.
זה עבד עד שבא לותר ובא הפרוטסטנטים ואמרו, לא ייתכן לקנות את גן העדן על ידי כסף.
אבל הם כן אמרו הפרוטסטנטים, וזה קצת מזכיר בכל זאת, שאם אתה מרוויח הרבה כסף בחייך, כנראה שאלוהים אוהב אותך. כך שגם הם לא הצליחו לנתק את הקשר בין הכסף לבין האמונה הדתית.
לא, פשוט ההצלחה שלך עלי אדמות מרמזת
על הצלחתך
אחרי המוות.
כן.
ותיכנס לגן העדן.
אתה לא חייב לתרום לכנסייה, אבל כן כדאי שתצליח להרוויח כסף.
בדיוק.
אז אנחנו בכל זאת משמנים את גלגלי החברה
הזה,
הכלכלית.
ומהכסף הזה תתרום גם לכנסייה, כמובן.
אז מעניין לעניין באותו עניין אנחנו נשארים.
כן. עכשיו אני ציינתי שנשארו כ-800 כתבי יד של הקומדיה האלוהית.
נכון.
וסימן שהיא הייתה נפוצה גם לא דווקא להוגים האינטלקטואליים.
אבל חייבים רגע להסביר, כשאתה אומר 800 כתבי יד, אנחנו בתקופה שטרם המצאת הדפוס.
בוודאי.
800 כתבי יד זה אומר ש-800 פעמים, וזה רק מה שנשאר,
כן.
סביר להניח שהיו הרבה יותר.
נכון.
ישבו מעתיקים והעתיקו שוב ושוב את הקומדיה האלוהית, שהיא לא מסמך דק.
לא, אלא מפני שהם הרוויחו כסף. הם יכולים למכור את זה, וזה מעיד עוד פעם על הפופולריות העצומה של היצירה של דנטה. אנשים קראו את זה ואמרו, אני אכנס לגן העדן, כי אני אמנם תורם לכנסייה, אבל אני לא מקבל את כל הפקודות של האפיפיור כפי שהן.
הוא בעצם הציע איזושהי דרך ביניים. מפלט מהראייה החותכת, שחור ולבן, או גהנום או גן עדן, יש לך איזושהי דרך מילוט.
זה בגלל ההתעשרות של הכנסייה. לפני שהייתה עשירה כל כך, איש לא חשב לקנות את גן העדן בכסף. אבל עכשיו, איטליה פורחת משנת המסחר, היא לא ארץ עשירה משנה... כן.
זאת אומרת, זה לא שיש לה משאבים גדולים, אבל היכולת של המיקום האסטרטגי שבו היא נמצאת, מאפשר לה בעצם להתפתח מאוד מבחינה כלכלית.
כן, והיא הייתה מאוד טולרנטית. אני אמרתי שהיו לה עסקים עם השליטים המוסלמים.
כן.
אשר אל תשכחי שהיו מסעי הצלב נגד השליטים המוסלמים, אבל עכשיו היא מתפייסת עם קיומם ומבקשת מהם אזור למסחר.
וצריך גם לזכור שבאותה תקופה, אנחנו מדברים על ימי הביניים, דווקא אז הפריחה האינטלקטואלית הגדולה הייתה בין השאר במדינות ערב.
כן, אבל הם לא ידעו את זאת. הם לא ידעו ערבית. היום אנחנו חוקרים את זה, ואנחנו מגלים שהגיעו למסקנות מאוד מרחיקות לכת.
כן.
האפיפיור, הוא היה מסובך בכל מיני יחסים, והוא היה שליט על ידי זה שהוא קיצר את תקופת הפורגטוריום של שליטים שהוא רצה לקדם.
כלומר, הוא בעצם אמר, תשמעו, עזבו את הכסף, זה לפשוטי העם, אתם המנהיגים, רוצים להגיע לגן עדן, צייתו למרותי.
בדיוק.
אני אדאג לזה שתזכו לחיים טובים בעולם הבא.
בדיוק.
דרך טובה לשלוט בעניינים.
אבל מאוד מוצלחת.
כן?
עד נפוליאון זה נמשך. ועד היום כנראה, יש קתולים שמאמינים שלידי כסף לכנסייה, אתה קונה את גן העדן לעצמך ולצאצאיך.
בכלל, היה איזה קתולי אחד שממש עכשיו עזב את נשיאות ארצות הברית, שחשב שכדאי שגם האמונות הדתיות שלו ינחו את הצורה שבה הוא פועל. אבל זה כבר סיפור אחר.
כן, אבל זה משהו אחר.
כן?
כן. בכל אופן, התהילה של דנטה הייתה מעל הכל. ואז בתקופה שלו, מיד אחרי מותו, קראו לו המשורר הגדול, המשורר הגדול ביותר, סופרמה. ולא יכולת להיות איטלקי אם לא ידעת את הדיווני הקומדיה ולא ציטטת ממנה. זה היה ממשה מבחן הבגרות הספרותית של האיטלקים.
וגם אותם אצילים... ואנשי דת שידעו וקראו ודיברו לטינית, עכשיו ציטטו מהשפה האיטלקית הפחותה לכאורה של דנטה.
כן, זה נכון מאוד, וזה כמובן המהפכה עצומה. אפשר להגיד שדנטה פתח את הספרות העולמית לפשוטי העם, לאנשים שלא ידעו לטינית. וזה היה נשק גדול נגד הבורות, עכשיו האיטלקים יכלו ללמוד לקרוא, מפני שהם גם הבינו מה שהם קראו, ולא הסתפקו ביצירות בשפה הלטינית.
אבל התרומה הגדולה שלו לא הייתה רק במישור הספרותי, כי כמובן שבגלל זה אנחנו זוכרים אותו, הוא גם השפיע מאוד על המישור הפוליטי בפירנצה.
בהחלט. מה שעכשיו חשוב לציין, דנטה היה כל הזמן במאבק בתוך פירנצה, הוא היה איש פוליטי, והמאבק שלו היה כדי שגם הגואלפים הלבנים,
כן,
המתונים, יהיו לקבל זכות לפעול פוליטית. וזה הוא הצליח, מפני שסוף סוף איטלקים לא שכחו את הקומדיה האלוהית, שליפתה אותם במשך כל הזמן.
הזכרת את מותו של דנטה, מתי זה היה? הוא מת בסביבה טובה? הוא חי חיים
הוא
טובים?
הוא מת כנראה אחרי שחזר משליחות פוליטית, מקדחת.
מקדחת?
וכן, ובגיל ב-65 כנראה. לא בגיל מופלג
כן.
מדי.
ומותו, אתה אומר, היה אירוע משמעותי מאוד באותה כן, תקופה.
אני רוצה להסביר שכשהוא מת, קברו אותו. ועכשיו...
זה צריך להפתיע אותנו?
הערים האיטלקיות רבו על מקום הקבורה. הוא מת ברוונה. ורשות העיר רוונה אמרה, הוא מת פה, הוא קבור פה.
פירנצה לא הסכימה.
לא, בדיוק. והריב הזה נמשך כל הזמן, עד היום הזה.
ואיפה הוא קבור?
הוא קבור ברוונה.
ברוונה.
כן, וזה נאמר שהוא היה אדם שסבל כל כך מפוליטיקה, הוא היה מוגלה כל הזמן, שגם אחרי מותו הוא היה מוגלה, ולא הצליח לחזור למולדת שלו.
שעה היסטורית. באמצע דרך חיי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הקומדיה האלוהית של דנטה אליגיירי. עורכת נטלי פטור. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזה. ביצוע טכני, בני יהודאי, דניאל ברש וציון שמש. בתוכנית הושמעו קטעים עם חולות של ימי הביניים, הקנצונה ללאונרדו דה וינצ'י, קטעים מן הקרמינה בורנה לקרל אוף, אבי מריה לארקדלט ומוסיקה מן הרנסנס המוקדם.